לפני שנים רבות, הפילוסוף הנרי ברגסון, ממוצא יהודי אמנם, אבל לא עם הרבה, בלי הרבה ידיעות ביהדות, אבל פילוסוף גדול, כתב בכל מיני אופנים, במספר מקומות, ביצירה שלו, שהנצרות עולה בערכה על היהדות. ומה הבסיס לטענה הזאת? שהיהדות מדברת על אלוהים שמתעניין בעמו בלבד. והנצרות הרחיבה את האלוהות אל כלל האנושות. עד כאן דבריו. תודה רבה. דברים האלה הם לכאורה מפתיעים מאוד כשהם יוצאים מעיתו של אדם מלומד ורחב אופקים כמו ברגסון. מסיבה פשוטה, הטענה שהנצרות פותחת את שעריה לאנושות כולה היא מופרכת ביסודה. שהלא, אחד מהעקרונות הדוגמטיים של הנצרות, שאין ישועה מחוץ לכנסייה. כלומר, רק האדם הנוצרי המתנצר יכול לזכות לחיי העולם הבא, ושאר כל באי עולם, צדיקים ורשעים כאחד, כולם יורדים לגיהינום נצחי, משום שהם אינם נוצרים. כך שלדבר על דת אוניברסלית כשאנחנו מדברים על הנצרות, הדבר הזה הוא קצת משונה. אבל עוד יותר משונה, זה מה שאומר על היהדות, שאלוהי ישראל מתעניין רק בעמו. הדברים האלה מופרכים לכאורה בצורה פשוטה ביותר. הרי העם היהודי מתואר בכל המקורות של היהדות בתור העם הנבחר. כדי להיות נבחר צריך איזשהו רקע לבחירה הזאת. כלומר, המושג של עם נבחר הוא כבר בעל משמעות אוניברסלית מלכתחילה. אתה מניח שיש איזשהו מכלול, האנושות בכללה, שמתוכה העם הזה נבחר. ולא עוד, אלא שספר היסוד של היהדות, התנ"ך, במקום לדבר על עם ישראל, מדבר קודם כל על העולם כולו, ומתוך כך על האנושות כולה, ומתוך האנושות כולה, כל ספר בראשית מתאר את היווצרותה של הזהות הישראלית. אם כן, ברור שהרקע הבסיסי של היהדות הוא רקע אוניברסלי. אבל לא רק זה. הלא, כשעם ישראל עומד במרגלות הר סיני, המשימה שהוא מקבל זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. כלומר, באופן סימולטני לבחירה, מופיע גם השליחות האוניברסלית. שלא לדבר על אבינו הראשון. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל לא רק זה, אנחנו מוצאים לאחר מכן שנשלחו נביאים אל האומות. המפורסם שבכולם, יונה, שמגיע לעיר נינווה בשם אלוהי ישראל להחזירם בתשובה. וישעיהו הנביא שנשלח לכוש, לערב, למצרים. ודניאל שהוא בעל שליחות אל מלך בבל. ועוד, שמה נאמר שהיהדות רואה באנושות מציאות פחותה? הלא די לנו בדברי הלל הזקן שאמר, אוהב מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות. לא נאמר אהוב את היהודים, אלא אהוב את הבריות. ומקרבן לתורה. מכאן היה מדייק הרב אשכנזי שהתורה נועדה למי שרחוק ממנה. ומי רחוק ממנה יותר מאומות העולם? ועוד, רבי עקיבא, לאחר מכן, אומר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אם כן, הטענה להיעדר אוניברסליות ביהדות מפיו של אדם מלומד כמו ברגסון זה דבר משונה. שלא לדבר על הספרות הרבנית לדורותיה, שדיברה בהרחבה גדולה מאוד על המושג של תורת בני נוח שאנחנו נעסוק בה כעת. אז איך בכל זאת נוכל להבין, זה מטריד אותי, שיהודי כל כך מלומד כמו ברקסון יכול היה לומר שטויות כאלה? התשובה היא פשוטה מאוד. הוא צודק במציאות החברתית קיומית של העם היהודי. כי במשך שנים רבות העם היהודי לא עסק ביהודו. ויהודו הוא תיקון הכל. איך אומר הרב קוק? אהבת ישראל מתחזקת מתוך אהבת האדם, כי עתידים ישראל לתקן את כל האדם. אם אינך אוהב את כל האדם, אז אהבתך לישראל היא אהבה מצומצמת יותר. אבל דה פקטו היהודים לא עסקו בדבר הזה. ונשאלת השאלה, מדוע? עכשיו, לי יש יתרון עליך, שיש לי המיקרופון, הוא אצלי. כן? התשובה היא, גלות. אני אסביר למה הכוונה. במשך כמעט 2,000 שנה, היהודים היו עסוקים בשני דברים. האחד, לשרוד. לא לשרוד את מחר, אלא לשרוד את היום. אינך יודע מה יהיה איתך היום. כשאינך יודע מה יהיה איתך היום, איך תוכל לטפל באחרים? גם אם זה חשוב, אבל אתה לא יכול. אבל, יפה, הערה נכונה, והרי היו מקומות שבהם היהודים לא נרדפו. ולא רק שהם לא נרדפו, אלא האמנציפציה נתנה להם שוויון זכויות, העלתה אותם לעמדות המפתח ועמדות ההשפעה של החברה שבה הם חיו. ואז היהודים התחילו להיות עסוקים במשהו אחר. בלהיבלע. להתבולל, לאו דווקא התבוללות במובן החריף של נישואי תערובת, אלא גם התבוללות תרבותית. עד כדי כך שגם רבנים שדיברו על הייעוד האוניברסלי של היהדות, דיברו על ייעוד אוניברסלי מתוך השתלבות בתרבות הכללית של הארצות שבהם אנחנו מיושבים. הדוגמה היותר בולטת לכיוון הזה היה הרב שמשון רפאל הירש, שהסביר שתכליתו של עם ישראל זה לחיות בגלות. ואומנם זה היה קשה מאוד לעשות את זה עד אמנציפציה, עכשיו הגיעה האמנציפציה, אז הגיע הזמן סוף סוף לחיות בגלות. ולהיות אנשים נאמנים למדינות, לקייזר אם אתה בגרמניה, לקיסר פרנץ יוזף אם אתה באוסטריה, לצרפת, לכל מקום. ואנחנו נשפיע בתוך גרמניה מוסר, קדושה, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. יש לי הרגשה שיש איזשהו נתון היסטורי שמקשה על התפיסה הזאת, אבל זאת הייתה העמדה. לכן אפשר לומר, היהודים לא יכלו לעסוק ביהודם האוניברסלי, או בגלל שהם היו נרדפים, או בגלל שהם רצו להתבולל. והבין זאת היטב מישהו שקדם בהרבה לברקסון, ז'אן-ז'אק רוסו, ההוגה הצרפתי, צרפתי שוויצרי, ז'אן-ז'אק רוסו, שכתב את המילים דלהלה בספרו אמיל על החינוך, ספר 4. הוא אומר, באוניברסיטת הסורבון ברור למעלה מכל ספק, אוניברסיטת הסורבון באותם הימים הייתה אוניברסיטה דתית, כן? זה היה לפני 400 שנה. באוניברסיטת הסורבון ברור למעלה מכל ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. באותה המידה של ודאות ברור לרבני אמסטרדם שאין שום קשר בין הנבואות האלה לבין ישו. לפיכך, נראה לי שלעולם לא אוכל להבין את היהודים עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם בתי מדרשות ואוניברסיטאות, שבהם יוכלו להתבטא ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור את העובדה. יש לנו מדינה, יש לנו בתי מדרש, יש לנו אוניברסיטאות. כל הבמות פתוחות לפנינו. והגויים שואלים, נו, מה יש לכם לומר לנו? ואז אנחנו אומרים, שום דבר. אין לנו מה לומר לכם. תדעו לכם שאנחנו אנשים מאוד סימפטיים, אנחנו בדיוק כמוכם. יש לנו הומוסקסואלים, כמו אצלכם. המצאנו את עגבניית השרי ואת הדיסקונקי, ויש לנו עיר נפלאה, מלאת חיים, חיי לילה, תל אביב, תבואו, תבקרו. יש לנו גם מקום מוזיאוני מעניין, ססגוני, ירושלים, כל הדתות, תבואו, תראו, יש שם מתהלכים ברחובות, כומר וחסיד ומופתי, זה מאוד נחמד, תבואו. ואז אנחנו לא מבינים שכשאנחנו מדברים ככה, אנחנו מהווים עבור האנושות שערוריה. כלומר, צריך להבין משהו. מה שחשוב זה לא מה שאנחנו חושבים על יהדות. מה שחשוב זה מה שהגויים חושבים עליה. ועבור הגויים, אנחנו היהודי של העולם. מדינת ישראל היא היהודי. יהודי קולקטיבי, אבל יהודי. וצורת ההתייחסות של האנושות אל היהודי הזה היא על פי מיתוסים יסודיים שנמצאים בתת מודע הקולקטיבי. כפי שיצא לי להסביר לקבוצה של אנשי כנסייה קתולים שבאו לארץ, אמרתי להם, אתם צריכים לדעת שאירופה היום יותר נוצרית, אירופה החילונית היא יותר נוצרית מאשר כשהייתה דתית. אז הם הרימו גבות, ואמרתי להם, אולי זה מנחם אתכם, אבל צריך לדעת שכשאדם הוא מאמין בנצרות, אז אמונתו מתפשטת עד איפה שהוא מוכן לתת לה להתפשט. מה שהוא מאמין הוא מאמין, מה שהוא לא מאמין הוא לא מאמין. אבל כאשר האדם מפסיק להיות נוצרי, המיתוס המייסד של זהותו הקולקטיבית פועל בו שלא מדעתו. ולכן אירופה החילונית מגיבה לקיום היהודי ולקיום מדינת ישראלי באופן הרבה יותר נוצרי מאשר פעם. ומה זה אומר? מדינת ישראל מהווה מבחינה מסוימת, לא מבחינה מסוימת, באמת, מדינת ישראל היא אירוע תנכי בלב המודרנה. והדבר הזה מעורר שאלות קשות ביותר. אנחנו טוענים שזה לא מאורע תנכי, אבל ככה אנחנו נתפסים. וזה בכלל לא משנה אם יש לך כיפה על הראש ואין לך כיפה על הראש. והמאורע התנכי הזה מעורר שתי מחשבות. המחשבה הראשונה, אם מאורע תנכי יכול להתרחש בעידן המודרני, זה אומר שאולי האופן שבו התנך קורא את ההיסטוריה הוא האופן הנכון. זה כבר בעיה. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק. אולי האופן שבו היהודים קוראים את התנך הוא האופן הנכון לקרוא אותו. ולכן, אומרים אומות העולם, אם עשיתם כזה בלגן, עוררתם כל כך הרבה תהפוכות בתוך הנפש האנושית, אז זה סימן שיש לכם מה לומר לנו. וכאשר אנחנו אומרים שאין לנו מה לומר, ואז אנחנו לא ממש נשמעים נחמדים, אז הם אומרים, אם כך, אז רימיתם אותנו. אם כך, שיקרתם לנו. אז זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים. כי זה לא שלכם. אם אתם לא פה בשביל לבצע את התוכניות שלכם, אז מי אתם? ולכן אנחנו צריכים להבין שהאדישות לנושא האוניברסלי בציבוריות הישראלית, הדבר הזה הוא חמור מאוד מבחינת עצם הקיום שלנו. העוינות של האנושות תלך ותגבר. היום אנחנו במצב, איך אומרים? מאוד אוהבים להגיד זה. כל העולם שונא אותנו. זה אגב לא נכון, אבל במידה רבה זה נכון. יש את השאלה, למה כל העולם שונא אותנו? האם יש אנחנו רעים? אולי בגלל שאנחנו אוכלים ערבי כל בוקר? כלומר, האם זה הסיבה? אנחנו שנויים כי אנחנו לא מה שאנחנו צריכים להיות. ומה אנחנו צריכים להיות? בעלי מסר משמעותי עבור האנושות. ולכן אנחנו לא יכולים היום לומר, אנחנו לא יכולים היום לומר שלא אכפת לנו. כי משתי סיבות, א' בגלל המצב של התביעה של העולם כלפינו, אבל מעוד סיבות. הסיבה הראשונה בגלל שאנחנו בתהליך של גאולה. הגאולה מציבה אותנו מחדש במקום שבו אנחנו סוף סוף יכולים למלא את תפקידנו. זה כבר בערך 4,000 שנה מאז אברהם אבינו שלא הצלחנו לאסוף את התנאים, לקבץ ביחד את התנאים המאפשרים את המימוש של התפקיד הזה. אבל עכשיו זהו, התנאים קיימים, אז אי אפשר לשתוק. דבר נוסף, אנחנו צריכים להבין שהאנושות היום נמצאת במשבר. יש היום, אפשר לומר, מלחמת עולם שלישית שמתרחשת מול עינינו, במה שהחוקר האמריקאי כינה בשם התנגשות הציביליזציות. החוקר הטינגטון, שאמר שהיום אנחנו נמצאים במצב לא של מלחמה, של הפצצות ושימוש בגרעין ובלוקוס וכדומה, אבל במצור ימי הכוונה, אבל למרות שהמלחמה לא גלויה על פני השטח, היא קיימת בצורה עמוקה מאוד מבחינה תרבותית. יש היום מאבק בין מרכזים שונים של התרבות האנושית, שכל אחד מהם תובע את ההגמוניה על רוח האדם. והמאבק הזה יש לו 4 מוקדים. המוקד האחד, התרבות המערבית, העולם החופשי, ובירתו וושינגטון, שעדיין מהווה, העולם המערבי מהווה את אפשר לומר, מי שקובע את האג'נדה של התרבות האנושית. הכל נמדד ביחס לערכים של העולם המערבי. המתחרה הגדול, האסלאם. בירתו, פריז, סליחה. בקיצור, האסלאם מהווה היום איזה מין ישות חדשה, שחקן חדש בתוך השכונה, והשחקן הזה בהחלט מתכוון לנצח. הוא עוד לא מנצח, הוא כנראה גם לא ינצח, עתידה פרס שטיפול בידי רומא, גמרא מפורשת, אבל בכל זאת יש פה מישהו שפועל. הגורם השלישי, היום יותר חלש, אבל עדיין משמעותי בימינו, זה המזרח הרחוק. אפשר לומר, הדלאי לאמה והבודהיזם מהווים כמין ראש חץ של המשיכה המיסטית למציאת משמעות בעולם המערבי, וזה מסביר מדוע יש תרמילאים הולכים להודו וכדומה. והמוקד הרביעי, רדום כמעט לחלוטין, זה אנחנו. מדינת ישראל. הנצרות זה חלק מעולם המערבי. העולם המערבי יש לו שתי מסורות שמזינות אותו, הפילוסופיה והנצרות. ובעצם אנחנו נמצאים היום בתוך הקלחת הגדולה הזאת, כששניים מתוך 4 השחקנים הם קרובי משפחה שלנו, אדום וישמעאל. ואי אפשר לומר שהדבר הזה הוא מקרי ושהוא לא מזמין לפחות מצידנו איזשהו שיח. הייתי רוצה רק לתאר, כלומר להביא קצת מקורות מן היהדות בנושא, בכל זאת זה חשוב לדעת. יש משפט שמהווה כמעט את הסיסמה של היהדות. הוא משפט שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, ונשאלת השאלה מה המשמעות של המשפט הזה. אנחנו רגילים, וזה בעיקר בעקבות דברי הרמב״ם, לראות בפסוק הזה הצהרה של אמונת הייחוד. כלומר, איפה היהודים אומרים שהם מונותאיסטים? בפסוק, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. כתוב מפורש, הלכות יסודי התורה להרמב״ם. יש רק בעיה אחת, שהפסוק הזה יש לו גם פשט. גדול הפרשנים של הפשט אצלנו, רש"י. רש"י מפרש את הפסוק הזה באופן שנוגד את אמונת הייחוד. אומר רש"י, שמה ישראל, השם אלוהי נו. מי זה נו? עם ישראל. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כך אומר רש"י. כלומר, הנה הפסוק הזה, הסיסמה של היהדות אומר מה שברגסון אומר, שהשם הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. השם אחד עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואומר, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד כאן דברי רש"י. כלומר, לפי רש"י, הפסוק הזה איננו הצהרת אמונה, כי אם תוכנית פעולה. יש איזו דינמיקה. והדינמיקה הזאת מחייבת לעשות משהו, לעשות שהשם יהיה אחד. עכשיו, בשביל לעשות את זה, יש לנו הרבה עבודה. העבודה מתחילה בהקמת מדינת ישראל. מדוע? משום שאם אנחנו מחפשים את התוכנית של היהדות, התוכנית של היהדות איננה נוגעת לפרט. כלומר, אמונת הייחוד, זה שכל בני האדם יאמינו שיש רק אל אחד, יש דת אחרת שמטפלת בזה, בצורה די אלימה, עם הצלחות יחסיות. כן? האסלאם. ואפשר לומר שבני ישמעאל מספיק טובים לעניין הזה. הם יודעים לגרום לבני אדם להאמין שיש אל אחד. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ביצחק וביעקב. אז בשביל מה הוא בחר בהם? בשביל להקים מדינה. מדינה של קודש, מדינה מוסרית, וכמו שאומר הרב קוק, למען דעת, כי לא רק חסידים ומצוינים חיים באור האידאה האלוהית, כי הם עמים שלמים, שיש בהם כל המרכיבים. אומה, מדינה, זאת ישות קולקטיבית שיש בה חכמים וטיפשים, עשירים ועניים, מבוגרים וצעירים, ילדים ונשים, ורעים וטובים, בעלי כישרונות שונים, וכל זה הוא הכלי של נשמת החיים האלוהית. הקודש מתגלה שם. אז אם כך, אנחנו מהווים דגם לייצוא, או כמו שאומרים, חברת מופת. אנחנו חברת מופת במובן לא הפרטי, אלא במובן הקולקטיבי. זה המטרה שלנו. ובמשך כל הדורות, אנחנו ישבנו בין הגויים, ואמרנו לגויים, אתם רעים. לא אמרנו להם את זה במפורש, אבל זה מה שחשבנו. והגויים הבינו טוב מאוד שזה מה שאנחנו חושבים. שאנחנו אומרים להם, אתם רעים. אבל הגויים, למרות שהם שמעו את זה מאיתנו, לא היה אכפת להם. אתם יודעים למה? כי הייתה להם תשובה לקושיה הזאת. אתם, היהודים, יכולים לדבר, אתם לא צריכים לנהל את העולם. אין לכם מדינה, אתם יושבים בגטו. קל להיות צדיק בגטו. לו הייתה לכם מדינה, הייתם רשעים כמונו. אחרי הרבה זמן, היהודים הקימו מדינה. חרדה יש בעולם. אם המדינה הזאת לא תהיה מדינה רשעה, זה יקטרג על כל התרבות האנושית כולה במשך אלפי שנות קיומה. ולכן, באופן מפתיע, חלק גדול ומשמעותי של העולם עסוק יומם ולילה בדבר אחד, להוכיח שמדינת ישראל היא רעה. וזה אפילו משכנע יהודים. מעניין מאוד שזה ההפך מהמציאות. אנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם. המדינה היחידה שמסוגלת במשך 70 שנות קיומה לשמור על משטר דמוקרטי כשהיא במצב של מלחמה וכאשר יש מיעוט עוין אקטיבי בתוכה, ואף על פי כן היא דמוקרטית. אז לדבר, ברור שאנחנו מדינה צדיקה שאין כמוה, אבל זה לא יעזור. כמה שאנחנו נוכיח יותר, זה לא יעזור, כי פה מדובר בבעיה מהותית. חייבים להוכיח שמדינת ישראל היא רעה. במיוחד אחרי השואה. כי השואה מהווה איזה מין האשמה כוללת לאנושות. אז לכן חייבים למצוא איזשהו תירוץ. הנה, גם אתם רואים. אבל אם אנחנו נבין שהתפקיד שלנו נוגע לאומות כאומות, יוצא לפי זה שהתפקיד שלנו איננו לפנות לגויים, אלא לפנות למדינות. בעצם כל מה שאני הולך לדבר היום הוא דבר לא רלוונטי ולא טוב, כי אני רוצה לדבר על זה שאנחנו פונים אל גויים. ואני תמיד כשאני פוגש קבוצות של גויים, אני אומר להם, תראו, אני לא צריך לדבר איתכם. מאוד נחמד. הייתי צריך לדבר עם ראש המדינה שלכם, עם הנשיא שלכם, ראש הממשלה, עם המלך, לא משנה, איתו הייתי צריך לדבר. אבל הוא לא מקשיב, אז בינתיים מדבר איתכם. אבל צריך להבין שהיהוד הוא אוניברסלי. למשל, כידוע, יש בשבע מצוות בני נוח המפורסמות מצווה שביעית. ואולי מישהו יודע? דינים. מה זה דינים? בתי משפט. למי יש סמכות להפעיל בית משפט? למדינה. יוצא לפי זה ששבע מצוות בני נוח הן רלוונטיות באמת רק במדינה שמקבלת על עצמה את המצוות האלה. זה שאדם פרטי מקבל על עצמו זה בעצם חסר משמעות. כן? כמו שבן נוח אחד בצרפת הוציא סרטון ביוטיוב והוא אמר לכל הבני נוח, תדעו לכם שאתם לא מקיימים את השבע מצוות, כי אינכם עושים דינים. כן? אז זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על מדינות. ברגע שזה יהיה, אומר על זה הנביא זכריה בפרק ב' פסוק ט' ו', דברים מאוד מעניינים. הוא אומר, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבא ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. גויים זה בתנך אומות. אומות שלמות יהיו עם השם. כשאני אומר עם השם, אני חושב אוטומטית עם ישראל. אבל יבוא זמן שגויים יהיו עם לשם. כלומר, אנחנו, אם אנחנו בכורו של הקדוש ברוך הוא, בני, בכורי ישראל, משמע שאם יש בכור, יש אחים קטנים. הבכור הוא הראשון, אבל באים אחרים, אחרים אחריו. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. אז יש פה איזה בעיה. מה יהודי, כשהוא שומע דבר כזה, מה החרדה שלו? ומה איתי? מה עם המעמד שלי כעם נבחר? על זה ממשיך הנביא ואומר, אל תדאג. ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך הס כל בשר מפני השם ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. כלומר, יש לנו תפקיד, במקום להיות אומה נבדלת אנחנו הופכים להיות כהני האנושות. זה השינוי שאנחנו צריכים להיות מודעים שאנחנו צריכים לעבור אותו. הדבר הזה דורש איזשהו שינוי תפיסה גם עבור הציבור הדתי, גם עבור הציבור החילוני. כי הציבור החילוני משוכנע שהוא בא לכאן כדי לחיות בשקט, לעשות כסף, שוויצריה קטנה של המזרח התיכון. הציבור הדתי משוכנע שהוא בא לכאן כדי לחיות בשקט. הבן שלי ילמד בישיבת הסדר, יעשה תואר שני במחשבים, ויוכל לקרוא את שבת בשבתו בזמן קבלת שבת. זה פחות או יותר בשביל זה אנחנו באים לעולם. כן? הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות אחרים, והוא שולח לנו את שליחיו, לא תמיד סימפטיים, כדי לעורר אותנו לדבר הזה. ולכן כשראש המעצמה הגדולה בעולם אומר משפטים שלכאורה צריכים להיות נעימים לנו, כולם נבהלים. זה מטיל עלינו אחריות. למשל, הנשיא טראמפ אמר במסיבת חנוכה, הדלקת נר חנוכה שהייתה אצלו בבית הלבן, The state of Israel is the light upon the nations. כלומר, מדינת ישראל היא האור של אומות העולם. כן, כלומר, אור לגויים. ואנחנו צריכים להיות מודעים שגם אם זה מתרגם במושגים נוצריים, אבנגליסטיים וכדומה, הדבר הזה הוא משמעותי כי זה אומר שמשהו עומד על הסף של שינוי בתודעה של האנושות, אבל בתנאי שאנחנו עושים את העבודה להסביר להם במה המדובר. וכאן אני רוצה לתת הקדמה קטנה מהתלמוד במסכת בבא קמא, דף למד ח' עמוד א'. התנוד דן בפסוק בספר חבקוק, פרק ב', עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. הפסוק לא ברור כל כך, אני שוב חוזר עליו, עמד, מה הקדוש ברוך הוא עמד וימודד ארץ, מדד את העולם, ראה, יש משהו שהוא ראה, ויתר גויים. המילה ויתר היא רבת משמעות, רבת משמעויות. אחד הפירושים בגמרא, מלשון מותר, מותר ואסור. כן? מה זה ויתר גויים? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח שאינם מקיימים אותם, עמד והתיר להם. כן? קשה לכם, יאללה, בסדר, נוותר לכם. ראה ויתר גויים, לא צריך יותר לשבור. אומר התלמוד, מה באמת? אם ככה, מצאנו חוטא נזכר. אתה רוצה להיפטר מחיוב, אל תקיים, תהיה פטור. זה לא יכול להיות הדבר הזה. ככה שואלת הגמרא, ויונה, שהכוונה, ויתר גויים, שאינם מקבלים, שגם אם מקיימים את השבע מצוות, אינם מקבלים עליהם שכר. שואל התלמוד, מה פתאום? למה שאדם לא יקבל שכר על מה שהוא עושה? והלא, והתניא, רבי מאיר אומר, מניין שאפילו גוי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, כהנים, לוויים ולישראלים, תפקן, אלא האדם, הלמדת שאפילו גוי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נדור. אז אם כך, ואז עונה התלמוד, לא, אז זה לא שהם לא מקבלים שכר, אלא מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר רב יוסף, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. גם זה לא כל כך מובן. למה שהגויים יקבלו שכר רק כמי שאינו מצווה ועושה? מה זה הסיפור הזה? כאן צריך לזכור דבר שעומד בידיעה היסטורית. הייתה תקופה שהגויים החליטו לקיים מצוות. הם החליטו. אבל באיזשהו שלב הם החליטו, אני מתכוון לראשיתה של הנצרות. אבל הייתה בעיה, המייסד של הנצרות ששמו היה פאולוס, אמר שמצוות זה דבר רע. למה מצוות זה דבר רע? בגלל שאם לא תקיים, אתה תיענש. ואז אתה תרד לגיהינום. ולכן החליט פאולוס שהגיע הזמן לבטל את המצוות. ושהקשר בין האדם לבין האלוהים לא יהיה תלוי בקיום המצוות, אלא באמונה. ככה הוא אמר. והוא אומר שישו שחרר אותנו מקללת התורה. ככה הביטוי שלו. המצוות זה כללה. רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל, לפיכך קיבל להם תורה ומצוות. וכנגד זה בא רבי חנניה, לא להגיד קדיש, בא רבי חנניה בן הקשיא, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך קיבל להם תורה ומצוות. עכשיו, כשפאולוס אמר את זה, אז זה מסופר בברית החדשה, שהקהילה הנוצרית הראשונה באנטיוכיה, התחילו לחיות חיי שחיתות. ואז פאולוס שולח להם מכתב מבוהל, ואומר, איך אתם מתנהגים? ואז הם אומרים לו, אבל אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, הוא לא חזר בו, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, צריך להמשיך לקיים את המצוות, אבל לא כמצווה, אלא כמוסר. ומכאן הבסיס של המוסר הנוצרי. כלומר, לא ההנהגה שלך, לא ההתנהגות שלך קובעת את הקשר שלך לאלוהים, האמונה היא הקובעת, אבל כאדם אתה צריך להיות שלם כאדם, זה נקרא שאינו מצווה ועושה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שהגויים רוצים לקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה. יוצא לפי זה שהברית הראשונה בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, ברית בני נוח, הופרה. אבל לא כל אחד רוצה להפר. אם רוצים לחדש את הקשר בבחינת מצווה ועושה, צריך לקיים, צריך לקבל על עצמו את המחויבות לשבע מצוות בני נוח כמצווה. ולכן אומר הרמב״ם, מי שרוצה, כל אחד מבני אדם צריך לקיים שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ולקבל אותם בבית דין, בפני שלושה חברים. מהסיבה הזאת, בארגון שלנו ברית עולם, אנחנו, ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, זה השם המלא, אנחנו עורכים מה שנקרא בית דין, כל גוי שרוצה לקבל שבע מצוות, מופיע בפני שלושה רבנים, הוא מקבל תעודה, עם חותמת, שהוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, הוא חוזר להיות מצווה ועושה. תדעו לכם שהמעמד הזה הוא מאוד מרגש, והוא תופס תאוצה גדולה בעולם כולו. עכשיו, מה זה? מה זה דינים? המצווה השביעית דינים? הבנתי, מצווה דינים. יש שני פירושים, רמב״ם רמב״ן. הרמב״ם אומר שמצוות דינים, הכוונה בתי דינים שידונו את מי שעובר על שש המצוות האחרות, זה הגדרה מינימלית. והרמב״ן אומר, כל סדרי החברה כולם נקראים דינים, כולל חוקי התעבורה. לא עוברים באור אדום, זה דינים. בסדר? יש כנסות על זה, זה דינים. זו דעת הרמב״ן. זה הכל מסובב מסביב לשאלה של מעשה שכם ודינה וכו'. עכשיו, במציאות מה שקורה, זה שבכל העולם כולו, באופן ספונטני, אני כל הזמן שומע על זה, בערך כל חודש אני שומע על עוד קהילה, עוד קבוצה, ביבשות שונות, שרוצים להגדיר את עצמם כבני נוח. לרוב זה על רקע אכזבה מן הנצרות, אבל לא תמיד. בכל מקרה, שם ישראל מתפשט בעולם. ויש לנו ידידים בעולם כולו, לא רק מיליוני אבנגליסטים שעדיין נשארים עם האמונה הנוצרית שלהם, אלא מדובר באנשים רבים, אמנם עדיין לא מיליונים, אבל זה דבר איטי, אבל בטוח, שהולך ומתרחש. יש באנושות אנשים שרוצים להיות בני נוח. לצורך זה, הקמנו אתר אינטרנט בשבע שפות שונות. ואנחנו כל היום עסוקים בלתת מענה, תשובות, הלכתיות, רוחניות, הדרכות, שיעורים, סמינרים וכו', לאנשים האלה בעולם כולו. באיזה שפות? למשל, בעברית, באנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית. יש לנו גם כמה ענפים, מישהו שגם משדר בפולנית ויש בגרמנית ושוודית. בעולם המוסלמי הדבר הזה, הדובר ערבית, הדבר הזה הוא לא פשוט, כי מי שיש בני נוח שם אבל הם מסתירים את עצמם, מפחדים פשוט פחד פיזי. ובמזרח הרחוק יש לנו התעניינות גם ביפן, גם בסין, גם באינדונזיה, גם בפיליפינים. למשל בפיליפינים יש קבוצה של 1,000 בני נוח שלמרבה הפלא רצו להתחיל לפעול, לתפקד בתור בני נוח. אבל החוק שמה קובע שאסור לקיים פעילות דתית אם אתה לא דת רשמית. אמרו, נו, ומה בכך? נרשמו כדת. QCHU, קהילת חסידי האומות, ככה זה נקרא. אז יש דת של בני נוח בפיליפינים, בדרום הפיליפינים, 1,000 אנשים. באותו זמן בצפון הפיליפינים יש קבוצה אחרת שלא ידע על הקבוצה הדרומית, גם הם הייתה להם אותה בעיה. אז הם הקימו גם כן עוד דת משלהם, דת רשמית של בני נוח. ואז הוציא שיש לכם שתי דתות בני נוח בפיליפינים, ספרדים אשכנזים או חסידים ליטאים, מה שאתם רוצים. בסדר. יש גם ספרות, כן? יש ספרות הלכתית, סידור שכתבנו בשבילם, הרי הם צריכים סדרי תפילות, והם מבקשים מאיתנו, תעשו לנו טובה, תסבירו לנו מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו צריך להבין שלא הרי המטען התרבותי דתי של כל עם שווה לשל זולתו. למשל עולה שאלה, באיזה גיל בן נוח הוא בר מצווה? באיזה גיל הוא מחויב במצוות? אז יש בזה כמה שיטות בפוסקים. יש כאלה שכתבו, זה דעת מיעוט, בגיל 13 שנה ויום אחד, בדיוק כמו היהודים. אבל רוב הפוסקים לא אמרו ככה, סוברים שזה תלוי בבגרות של הבן אדם, וזה בתי דינים שלהם צריכים לקבוע. אז כששאלו אותי בפיליפינים באיזה גיל הם בר מצווה, אמרתי בגיל 14. בקנדה אמרתי 17. כי בקנדה זה, בגיל 17 זה איכשהו מתחיל לצאת מהילדות. כן, אבל מי יודע. כן. אז זה משתנה. כמובן נצטרך לעשות איזה מין מוסד בינלאומי פה בירושלים, שבו אנחנו נקים בתי דינים לאומות העולם. אבל כל בדין ובדין יהיה באמת בעל אופי אחר. יצטרך להכיר את התרבות של האומה שבאה אליו. כך שיבוא מישהו ממקום רחוק, עם, בתוך הקיטבג שלו, כל המטען התרבותי דתי שלו, ויבוא וישאל את הרבנים מה אני עושה עם זה. יגידו לו הרבנים, תשים את זה פה על השולחן, תפתח את זה בעצמך. ואז הרבנים יסתכלו ויאמרו, זה בסדר, תשאיר, זה תוציא, זה מיותר, פה יש משהו לחזק, פה אנחנו נותנים לך חלק אחר וכדומה, ואז יוכלו לקבל תו תקן של עם ישראל. אבל זה צריך לעשות מתוך כבוד הדדי, לא שאתה בא באופן פטרנליסטי ולומר אנחנו יודעים יותר טוב ממך מה טוב לך, אלא יש צורך באמת בהיכרות אמיתית של המרקם האנושי שאיתו אנחנו נפגשים. למשל, כעת יש לנו קהילה בדרום הודו במחוז אנדרה פרדש, 50 משפחות שהתאגדו, והם מבקשים, לא רק שהם מבקשים ספרות, הם גם רוצים לתרגם את זה לשפות שלהם, והם מקיימים פעילות התואמת את אופיים התרבותי, שלא לעומת זה הקהילה ברוטרדם של בני נוער, שיש בה 150 משפחות, היא מתפקדת באופן אחר לגמרי. היא מארגנת לעצמה את הסימפוזיונים שלהם וכדומה, אותו דבר גם בארצות הברית, במקסיקו, באמריקה הלטינית, באפריקה השחורה, יש כמה מקומות. למשל, לאחרונה, שני בחורים ישראלים טובים באו אליי והציעו את השירות שלהם כיצד להפיץ את תורת בני נוח במזרח אפריקה, קניה וכדומה. ויש להם תוכנית הדרכה לתרמילאים שממילא יוצאים לקניה, והם רוצים להתארח אצל בני נוח וללמד אותם תורה וכדומה, ולצורך זה פה קיים איזה פלייר, שהנה הבחור שם שיושב שם נחמד, הוא זה שהוציא את זה, הוא יוצא לקניה בקרוב, הוא יחלק לכם את זה ביציאה אם אתם מעוניינים. עכשיו אני רוצה לומר שבכל זאת אנחנו לא היחידים שפועלים בשטח, גם חב"ד עושים הרבה מאוד עבודה, ובעצם הרעיון של בני נוח התחיל כבר לפני קצת למעלה מ-100 שנה על ידי הרב אליהו בן המוזג בליבורנו ותלמידו הצרפתי הנוצרי מפלייר, שהתעסקו הרבה בדברים האלה. אבל בימינו אפשר לומר שהגופים האלה עדיין צריכים חיזוק. אני רוצה לציין שבשיחתי פעמיים עם ראש הממשלה נתניהו, הוא בהחלט התלהב מהרעיון ואמר שזה חשוב, אפילו נתן מכתב תמיכה. גם הרבנים הראשיים לישראל מעורבים בדבר, וככל שאנחנו יותר ויותר נתגייס לדברים האלה, הדברים האלה יתפסו מקום מכובד בתוך התודעה, קודם כל הדתית לאומית. התודעה הדתית לאומית צריכה לעבור איזשהו שינוי, במקום להיות רק דתי ולאומי, צריך להיות מדל לדלאי למה. דתי לאומי אוניברסלי יקומי. למה? ככה. וזה אז אנחנו באמת נוכל להגיע לממדים האמיתיים של הזהות שלנו. אף אחד לא נותן להם סמיכה לרבנות.
מי רשאי לפסוק?
מי שרשאי לפסוק גם ליהודים, כלומר רבנים. בשביל זה יש רבנים. לא, זה מאוד מסובך. אני אביא לך דוגמה. אתם עושים דוגמאות. קיבלתי מייל מאיזה בן נוח באי סחלין. אתם יודעים מה זה סחלין? זה בין יפן לברית המועצות לשעבר. זה אי צפוני, קרוב למצר ברינג. כלומר, זה סוף העולם שמאלה כפשוטו. שואל אותי אותו בן נוח, אני עכשיו בניתי בית בסחלין, אבל אני גיליתי שהיסודות זה בנוי על שרידי מקדש בודיסטי של היפנים בנו שם. מותר לי להשתמש באבנים או אסור לי? שאלה מעניינת. עכשיו, זה לא רק זה. זה הרבה יותר עמוק. למשל, אדם אומר, אני יוצא מן העבודה 5 דקות לפני הסוף. לפני השעה שאני צריך להישאר, כי אין יותר קליינטים. האם אני גוזל את המעביד שלי או לא? אבל לא רק זה, זה הרבה יותר עמוק. הם צריכים קירושין, נישואין, קבורה, תפילות. ולא רק זה, הם רוצים גם לקיים יותר משבע מצוות. שבע מצוות זה לא מקסימום, זה תשתית. אתה רוצה כרטיס כניסה לשיחה עם עם ישראל, קודם כל שבע מצוות. כל זמן שאתה לא קיבלת על עצמך לא לרצוח, לא לגנוב, לא לעבוד עבודה זרה, אתה לא מעניין אותנו. לך תחפש את החברים שלך. קיבלת שבע מצוות. מכאן ואילך יש הרבה מה לעשות. כמעט כל מצוות התורה. הם לא רוצים להיות יהודים. כי סתם אדם לא רוצה להיות יהודי. אתה רוצה להיות יהודי? אתה יודע כמה זה קשה? מי שרוצה להתגייר, שיתגייר. אגב, כמו שאמר לי מנהיג בני נוח בהולנד, הוא אומר, שואלים אותי מדוע אני מסכים להיות יהודי סוג ב'. אז הוא אומר לי, אני עונה להם, מי שלא רוצה שיתגייר. אני רוצה להישאר הולנדי. כי הזהות האנושית היא עשירה מאוד, היא רבת פנים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך עשיר, שבו כל אחד ואחד תופס את האלוהות באופן שלו. כמו שאמרה לי אישה מאינדונזיה שהתעניינה בנושא שבני נוח, היא רצה לברר מה זה. אחרי שהסברתי לה, היא אמרה, עכשיו הבנתי, זה להיות שייכת לקדושה מבחוץ. עכשיו, זה דבר שאתה כיהודי, קשה לך לקבל אותו. כן? כי באופן, אבל אני פה מתוודע שבאופן קיומי, גם אם אין לי הסבר לוגי לדבר הזה, באופן קיומי אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים מתעניינים בזה. ברוך השם, לאחרונה בצרפת התחילו לתקוף בהרבה מאוד מאמרים את תורת בני נוח. מצוין, אם התחילו לתקוף, סימן שהדבר קיים. מישהו בארצות הברית התחיל לפרסם תמונה בכל האינטרנט עם גיליוטינה. הוא אומר, תדעו לכם שזה מה שמחכה לכם ברגע שבני נוח השתלטו על ארצות הברית. כי הנצרות היא עבודה זרה וחייבים איתה על זה, אז הנה תראו מה שמחכה לכם. ברור שהדברים האלה הם שחר מבחינה הלכתית, אין צורך כמובן להסביר את זה. עכשיו, אבל באמת יש כאן הייחודיות של הפעילות שאני עומד בראשה, זה א', שהיא באה מתוך השקפת עולם ציונית, כחלק מתהליך הגאולה, שתיים, כי באמת שבע מצוות אצלנו זה רק מינימום ולא מקסימום. ויש על זה דיונים הלכתיים, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות בנושא הזה, יש הבנה של החתם סופר בדברי הרמב״ם, שאדם שקיבל לעצמו שבע מצוות בני נוח יכול אפילו לשמור שבת, וכך משתמע מדברי המגן אברהם, וגם מהביאור הלכה סימן שינדלת, בסוף הסימן, מי שמעוניין לראות שם, רק מפנה, כן? כמובן זה ספרות שלמה. אבל אני רוצה פה אולי להסביר כמה דברים קצרים, כי אני הולך ומתקרב לסוף, למבזק. אבל אני רוצה פה להגיד כמה דברים. ראשית כל, כשגויים שואלים אותי, תגידו, מה אתם היהודים נותנים לנו? אז אני עונה מספר תשובות. התשובה הראשונה זה שאנחנו ספקי הערובה. הערובה. כן, העולם דומה לבית שיש לו תקרה. התקרה, זה מאוד חשוב, כי זה מה שמציל מהמפגש הישיר עם האינסוף. כדי לא להיבלע באינסוף, אנחנו זקוקים לתקרה. יש מסכים, מסכים תודעתיים, טבעיים וכדומה. יחד עם זה, צריך לפרנס את הקשר עם האלוהות. אז בשביל זה צריך שתהיה ערובה בתוך הגג הזה. מנקי הערובות זה אנחנו. לכן אנחנו מסיפים קצת ככה שחורים פה ושם מלוכלכים משהו, בגלל שאנחנו מנקים את הערובה המטאפיזית של העולם. כמו שאמר פסקל, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כלומר, בעצם אנחנו ספקד הנבואה. ולכן כשהנביאים אומרים שיבוא יום שהגויים יעלו ויאמרו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, דבר השם כפשוטו נבואה, דבר השם. לכן זה מחייב אותנו גם לחדש את הנבואה. טוב, זה צריך בשביל זה להקים בתי ספר לנביאים. דבר נוסף, אם אנחנו חוזרים אל המאבק שיש היום בין המזרח לבין המערב, אנחנו צריכים לדעת שהעולם המערבי יש לו טענה שהאדם אוטונומי. האדם הוא מרכז הכל. איפה אלוהים בסיפור הזה? בפריפריה. כי זה בעצם הירושה שהפילוסופיה המערבית, הפילוסופיה היוונית העבירה למערב, וזה האדם הוא מרכז הכל. בתפיסה הזאת, המשטר האידיאלי זה המשטר הדמוקרטי-ליברלי. המערב, המזרח, לעומת זה, כשהוא שומע דברים כאלה, אומר, כפירה אפיקורסות. אלוהים הוא המרכז של הכל, והאדם יכול רק להיכנע לפניו. ולכן המאבק בין האסלאם לבין אירופה לא ייגמר, כי מדובר על מאבק ערכי. הפתרון יכול להימצא אצלנו. כי אנחנו כחברה חווים משהו אחר. והוא שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז. אלא הדיאלוג ביניהם, המפגש ביניהם, הזוגיות, קודש הבריחו, כנסת ישראל. זה האופן שבו אנחנו חווים את המפגש בין האדם לבין אלוהים. ברגע שהדבר הזה יתקיים בכל מלוא תוקפו, יבואו האומות ללמוד אצלנו איך עושים את זה. ואז נוכל להביא את השלום העולמי בין המזרח לבין המערב. אנחנו גם עוד דבר מלמדים את האומות, דבר השלישי, מלבד הערובה ומלבד המפגש בין האדם לבין האלוהים, אנחנו מלמדים את אחדות המידות מבחינה מוסרית. אחדות המידות, הכוונה, שאם אנחנו ניקח כדגם, למשל, את הנצרות בתור דת שנבנתה על יסוד מוסרי אחד בלבד, האהבה, ואת האסלאם כמי שנבנה על יסוד מוסרי אחד, מידת הדין, אנחנו באים לעולם על מנת לחבר את החסד והדין, מה שנקרא ייחוד המידות. לא בכדי, עם ישראל נקרא השלישית, כן, ככה מובא בספר זכריה, והבאתי את השלישית באש וצרפתים. זאת אומרת שהשלישית, אומר המהר"ל מפראג, זה עם ישראל, בגלל שהם בני שלושה אבות. מי שמחבר את המידות ביחד, וזה יכול לשמש כדגם מאוד משמעותי למוסריות אוניברסלית. בעזרת השם, מלבד זה שאנחנו הקמנו לאומות העולם חג, כבזיין במרחשבן, כבזיין במרחשבן החג של האומות, מובן למה? ודאי, זה היום שבו נוח יצא מהטבע וקיבל שבע מצוות. אבל מלבד זאת, אנחנו היום עובדים על חיזוק המערך של קהילות בני נוח בעולם כולו, ואנחנו בתקווה שתוך שנה וחצי, שנתיים, יהיה קונגרס בינלאומי בירושלים, עם השתתפות ראשי המדינה, שבו יבואו נציגים מכל העולם, ואז באמת אנחנו ניצור שינוי תודעתי, מהפכה רוחנית וערכית בעולם כולו. תודה רבה לכם. שלום.